שבת דף קופנון מתחילים בעזרת השם במשנה למעלה. אומר הנביא ישעיהו, וקראת לשבת עונג, לקדוש השם מכובד. ממשיך הנביא ואומר, וכיבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך. צריך לכבד את השבת, לא לעסוק בחפצים האישיים שלנו. דורשים חז"ל שאדם צריך בשבת להימנע מלעשות עסקים, מכך וממכר, לא לעשות עניינים של עסקים בשבת. כמו שאדם אסור לו לעבוד בשבת, אסור לו להיות פועל ולעשות עבודה בשבת, לשאת מסעות, לזרוע, כדומה, ככה גם לא יזכור אדם פועלים בשבת, אפילו אם הוא לא מצווה אותם לעבוד בשבת עצמה, אלא אומר להם, אני אומר לכם היום, בשבת, תבואו, מצאי שבת, יש לי בשבילכם עבודה. אסור לו להגיד את זה. למה? אל תתעסק עכשיו בחפציך. אל תתעסק עכשיו במסע ומתן. ולא יאמר אדם לחברו לזכור לו פועלים. והגמרא מיד תשאל, נו ברור, מה, למה שלחבר יהיה מותר לזכור פועלים? אם אסור לזכור פועלים בשבת, אז גם אמור לו, אסור לומר לחברו שיזכור בשבילו פועלים, והגמרא תוקים את זה. במקרה מסוים. הלכה נוספת, אין מחשיכין על התחום. זאת אומרת, אסור לאדם בשבת שהוא מאוד ממהר לזכור לו פועלים או להביא לו פירות מהפרדס מחוץ לתחום. הוא רוצה מיד מוצאי שבת ללכת למקום רחוק מביתו, לזכור פועלים או להביא פירות מפרדס רחוק. אז זה אומר, מה, עכשיו אני רק מוצאי שבת יעשה הבדלה ורק אז יצא לדרך מהבית? עד איפה התורה מתירה לי ללכת בשבת? מתירה לי לצאת עד חוץ לעיר? מתירה. מחוץ לעיר עוד 2,000 אמה? אז בוא נממש את הזכות שלי כמה שהתורה נותנת לי ללכת בשבת ונגיע עד סוף התחום. שם אני יחשיך, אני חכה שיהיה חושך, שיהיה מוצאי שבת, ומיד אני אוכל לצאת לדרך לזכור פועלים או להביא פירות מהפרדס. אסור לעשות דבר כזה. למה? כיוון שאסור לי בשבת לזכור פועלים, אסור לי לקחת פירות מהפרדס, אז כך אסור לי גם להחשיך בשביל זה בסוף התחום. אבל מותר לאדם ללכת לסוף התחום ולהחשיך שם, כדי שמיד במוצאי שבת הוא יוכל לשמור על הפירות שנמצאים בפרדס שמחוץ לתחום. כי אין איסור לשמור על פירות בשבת, אפילו בשבת עצמה, ולאדם מותר לו לעמוד בחלון, להסתכל על הפרדס, ולראות שהפרדס שלו נשמר וככה להגן עליו. אז לכן מותר גם להחשיך בסוף התחום, בשביל מוצאי שבת ללכת ולשמור על הפרדס שמחוץ לתחום. ומכיוון שמתירים לאדם לצאת מחוץ לתחום, לצאת עד סוף התחום, כמובן לא מחוץ לתחום, לצאת עד סוף התחום בשבת, ומיד מוצאי שבת ללכת בשביל לשמור על השדה, מותר לו כבר גם להביא פירות מהשדה. למרות שללכת מיוחד לסוף התחום בשביל להביא פירות זה אסור, אבל כבר הוא הלך לסוף התחום בשביל לשמור על השדה, מותר לו כבר גם אחרי שבת שהוא הולך כבר לשדה להביא משם גם פירות. כלל אמר רבי שאול, את ההסבר של הדברים שלו נראה בעזרת השם בשיעור על דף קופנון א', כל שאני זכאי באמירתו, כל דבר שמותר לי לומר לחבר או לנוכרי בשבת, ואני אומר לו, תעשה את זה בשבילי במוצאי שבת, רשאי אני להחשיך עליו. מותר לי גם ללכת לסוף התחום, בשביל שאחרי שבת אני אוכל ללכת ולעשות את אותו מעשה. והגמרא תבאר על מה זה בא לרבות. למדנו במשנה שאסור לאדם ללכת לפועלים, להגיד להם, אני צריך אותך מוצאי שבת, שתעשה בשבילי מלאכה. אחרי זה אומרת המשנה, אסור לך גם להגיד לחבר, תדאג לי לכמה פועלים שעשו לי מלאכה במוצאי שבת. שואלת הגמרא, מה ישנה הוא ומה ישנה חברו? למה שהיה עולה בדעתנו שמותר לו לומר לחברו שיזכור פועלים? גם חברו אסור לו לזכור פועלים, אז ברור שעשו. אמר רב פאפה, בהתחלה רב פאפה רצה לענות, מי זה החבר? חבר נוכרי, שאסור לי אפילו לומר לנוכרי שיזכור בשבילי פועלים. נתקיף לרב אשי, ודאי שאסור. אמירה לנוכרי זה אסור מדרבנן, זה נקרא שבות. אז ברור שאסור להגיד לנוכרי שיזכור בשבילי פועלים. אלא אמר רב אשי, הסבר אחר. מה המשנה באה לרבות כשהיא אומרת גם לא לומר לחברו לזכור לו פועלים? אפילו תאימה חברו ישראל, לא חבר נוכרי אלא חבר ישראל. והיה כמה שמלן, לא יאמר אדם לחברו, זכור לי פועלים, אסור להגיד לו מפורש. אני צריך שתדאג לי לפועלים. זה אסור לו. אבל לרמז מותר. הוא אומר לך, אדם לחברו, אני רואה שתעמוד עמי לערב, נראה לך שתוכל לבוא בערב, למה שאני אבוא? ואני מבין מיד, כן, הוא תמיד סוחר אותו לעשות בשביל העבודה. אז כנראה שהוא רוצה שאני אבוא בערב בשביל לעשות לו עבודה. אז הוא לא אומר בפה, הוא רק חושב. זאת אומרת, היהודי שבא ומבקש, חושב בראש, אני מבקש בגלל שאני רוצה שהוא יבוא ויעשה בשבילי מלאכה. והבן אדם שמקבל את הפנייה, מקבל את ההצעת עבודה, הוא גם, הוא לא אומר שהוא הולך לעשות מלאכה, הוא רק אומר, נראה לי שנוכל להיפגש הערב. והוא מיד מבין שבעצם הוא צריך שאני אבוא לעשות בשבילו מלאכה והוא ישלם לי. בכל זאת זה מותר. ומתניתין, מה אני, לפי מי נאמרה המשנה שלנו, שמותר לאדם לחשוב מחשבות שקשורים לעניינים של מלאכה, אם הוא לא מדבר על זה, הוא רק חושב על זה, זה דבריו של רבי יהושע בן קורחה. לטניה, לא יאמר אדם לחברו, אפילו בלשון של רמז, ואפילו שבעצם הוא לא אומר פה שום דבר של מלאכה, ורק יש פה מחשבה, שהוא חושב, והוא ששומע את המילים האלה, הוא מבין את הרמז, הוא גם חושב, אבל הוא לא אומר דברים של מלאכה, בכל זאת, לפי הדעה של תנא קמא זה אסור. לא יאמר אדם לחברו, אני רואה שתעמוד עמי לערב, נראה לך שתוכל לבוא אליי הערב. רבי יהושע בן קורחה אומר, אומר אדם לחברו, אני רואה שתעמוד עמי לערב, ומה ההלכה? אמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, מותר, הלכה כרבי יהושע בן קורחה. ואמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, מה הייתה מה לרבי יהושע בן קורחה שמותר לאדם לומר מילים שגורמים לו להרהר שהוא הולך לעשות מלאכה בערב? דכתיב, כל הפסוק שמדבר, ופה פתחנו את השיעור, שאסור לאדם להתעסק במקח וממכר בשבת, הפסוק אומר, ממצוא חפצך ודבר דבר. אל תדבר על מה שקשור לעניינים של העסקים. דיבור אסור, אבל רק הרהור בענייני מקח וממכר, מותר בשבת. לכן, כשאומר לחברו, נראה שתעמוד עמי לערב, יש כאן בעצם רק הרהור שחבר שלו מערר שהוא הולך לעבוד. ידוע מה שמביאים הראשונים, שהסיבה שהרהור מותר, זה כי לא ניתנה תורה למלאכי השרת שמסוגלים לא להרהר אפילו בעניינים של מסע ומתן. אבל ודאי שיש פה מעלה מיוחדת שאדם גם לא יהרהר בעניינים של מסע ומתן, כמו שנראה מעשה בעניין הזה בעמוד הבא. שואלת הגמרא, רמי לי רב הכה ברבונה לרבה. יש פה סתירה בדבריו של רבי יוחנן. מי אמר רבי יוחנן שדיבור בעניינים של מקח וממכר זה הדבר היחיד שאסור, אבל הרהור מותר? מה זה אומר? שכשבאדם מערער זה לא נחשב שהוא מדבר. כי אם זה נחשב שהוא מדבר, אז כמו שלדבר אסור גם לערער אסור. על מה הרהור לאו כדיבור דמי? ואמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, לגבי עניין אחר לגמרי. בכל מקום מותר לערער בדברי תורה, ואפשר לומר מצווה אפילו, חוץ מבית המרחץ ומבית הכיסא, ששם לא רק לדבר בדברי תורה אסור, אלא גם להרהר אסור. למה שיהיה אסור להרהר? לכאורה, מכיוון שאנחנו אומרים שזה נחשב כאילו הוא מדבר בדברי תורה. אז רואים שרבי יוחנן סובר, הרהור זה כן כמו דיבור. אז למה לגבי מכך וממכר נראה שרבי יוחנן סובר שהרהור אינו כדיבור? עונה הגמרא, באמת הרהור, הרהור אינו כדיבור לפי רבי יוחנן. כמו שראינו לגבי שמותר לאדם לומר לחברו, נראה לך שנוכל להיפגש הערב, וחברו ישר מערער מה הוא מתכוון, שאני אבוא לעשות בשבילו מלאכה. והוא לא אומר לו, כן, אני אעשה אצלך מלאכה, הוא רק אומר, בסדר, נבוא, ניפגש. בעצם הם מדברים דברים שהם לא מסע ומתן, אבל הם חושבים מסע ומתן, ורבי יוחנן אומר שמותר, כי הוא סובר שערעור זה לא כמו דיבור. אז אם כן, נשאלת השאלה, למה אסור לערער בדברי תורה בבית המרחץ ובבית הכיסא? שאני הטעם דבעינן, והיה מחנך הקדוש, אומר הקדוש ברוך הוא, משה רבינו אומר לעם ישראל, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחנך, תענוג, הקדוש ברוך הוא מתהלך בינינו. להצילך. הוא בא לשמור עלינו, להציל אותנו. ולתת אויביך לפניך. תשמע, כל האויבים יפלו תחתיך. יש לי תנאי אחד, אומר משה רבינו לעם ישראל. והיה מחנך קדוש. ולא יראה ברכה ערווה דבר. כי אז, ושב מאחוריך. למה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שהמחנה שלנו יהיה קדוש ולא יהיה בו צועה וכל דבר תינוף? כי ישראל בדרך כלל מערערים בדברי תורה. ונראה מהפסוק הזה, שאם המחנה לא יהיה קדוש, לא יוכלו לערער בדברי תורה. אז בבית המרחץ ובבית הכיסא שהמחנה הוא לא קדוש, אי אפשר אפילו לערער בדברי תורה. אבל באמת ערעור אינו כדיבור, רק לעניין שלא להרהר בבית כיסא וכדומה, רק לעניין זה אסור להרהר, כמו שהתורה הדגישה שהמחנה יהיה קדוש כדי שיוכלו להרהר. שואלת הגמרא אחא נמי, גם לעניין הקדושה של המקום של שהמחנה צריך להיות קדוש, בהמשך של הפסוק כתוב ולא יראה בך ערוות דבר. אז נראה מפה שהתורה הקפידה דווקא שלא ידברו בדברי תורה במקום כזה, לכן המקום צריך להיות קדוש כדי שיוכלו לדבר בדברי תורה. תרץ את הגמרא, הפסוק שאומר והיה מחנך קדוש אומר שצריך שהתנאים של המקום שעם ישראל נמצאים בו, של המחנה שלהם, יאפשרו להם להרהר בדברי תורה. ושם לא כתוב את המילה דבר, שם כתוב רק והיה מחנך קדוש. ומה שכתוב ולא יראה בך ערוות דבר, זה משהו אחר. ארור מבא אלי לכדי רב יהודה. זה לעניין שלא דבר דברי תורה כנגד ערווה. זה לא קשור לעניין של צועה. ואמר רב יהודה, עובד כוכבים ארום, שיש פה עניין של ערווה, אסור לקרות קריאת שמע כנגדו. כי כתוב, לא יראה בך ערווה דבר, אסור לדבר כנגד מקום כזה. ולמעשה, זה, ההסתכלות במקום ההוא, זה דווקא בשעת דיבור. זה אסור לדבר בדברי תורה באותו זמן, אבל הרהור לא. לכן, מכיוון שאומרים גם למשל שמקומות מחוסים שבאישה זה גם נחשב כמו ערווה, אז לכן אסור גם לדבר בדברי קדושה כנגד מקומות המחוסים. אז זה לא עניין של צועה, זה עניין אחר לגמרי. צועה אסור אפילו להרהר, אבל כנגד ערווה אסור לומר דברים שבקדושה. שואלת הגמרא, רגע, אבל למה רק עובד כוכבים? מה העירייה עובד כוכבים? אפילו ישראל, אם יש את הערווה, נמי גם כן יהיה אסור לקרוא קריאת שמע, או נהג מראה כל שכן, ודאי. לא מבעיה כמה, הוא אומר את זה, הוא אומר את החידוש הגדול, ולא צריך להגיד את החידוש הפשוט יותר. לא מבעיה, זה לא צריך לומר שישראל, כנגד הערווה שלו, דה אסור לקרוא קריאת שמע. אבל כנגד ערווה של עובד כוכבים, הייתי חושב, כיוון, תכתיב בלגבי עובדי כוכבים, אשר בשר חמורים בשרם. אז אם כן, אין פה את העניין של ערווה, אימא שפיר דמי, ולא יהיה איסור לקרוא כנגד הערווה, כמה שמלן, שהוא כמו כולם, ולכן אסור לקרוא כנגד ערוותו. שואלת הגמרא, הימה החינמי, מי אמר שבבני נוח, הערווה שלהם אסור לדבר דברים שקדושה כנגדם? אמר קרא, לגבי נוח, שהוא עדיין היה בגדר של בני נוח, עדיין לא היה בגדר של ישראל, כתוב, וערוות אביהם לא ראו, כך כתוב לגבי, לא ראו, כנגד נוח. רואים שזה גם כבר היה נקרא לשון של ערווה, ולכן אסור לדבר דברים של קריאת שמע וקדושה כנגד ערוות אפילו עובד כוכבים. שואלת הגמרא, ודיבור מי אסיר? וכי מהפסוק לומדים שאסור לדבר דברים של מקח או ממכר? אם לומדים את זה מהפסוק, אז גם לצורך מצווה אסור לדבר דברים של מקח או ממכר. וכאן אנחנו נראה הוראה של החכמים שיש מקרים שמותר כן לדבר דברים של חול. סימן שזה תקנה מדרבנן, ששם הרבנן התירו במקום שהם התירו. אבל אם זה היה מהתורה, לא היה להם אפשרות להתיר. איך רואים שהם התירו? והרב חיסדא ורב אמנונה, שניהם אמרו, דאמרי תרוויו, חשבונות של מצווה. מותר לחשבן בשבת. ועוד עניין דומה לזה, ואמר רבי אלעזר, פוסקים, קוצבים סכום של כסף, לתן צדקה לעניים אפילו בשבת. ואמר רבי יעקב ברידי, אמר בשם רבי יוחנן, דוגמה נוספת. מפקחין פיקוח נפש, מותר לדבר בעניינים של פיקוח נפש, וכן לדבר בעניינים של פיקוח רבים, צורך רבים, מותר לדבר על כל זה בשבת, וכן הולכים לבתי כנסיות כדי לפקח על עסקי רבים, מותר לעשות את זה בשבת. ואמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יוחנן, הולכים לכל מיני מקומות שאנשים מתאספים שם עסקנים כדי לעזור לכלל, כל מיני שמות, תרטייאות ולקרקסאות ולבסילקאות, שמתאספים לדון בענייני המדינה, מותר ללכת לשם בשבת כדי לפקח על עסקי רבים בשבת. ותנא דבי מנשה משדכין על התינוקות להרס, מותר לעשות שידוכים בין בני זוג, מותר לשדך ביניהם אפילו בשבת. וכן מותר לשדך על תינוק ללמדו ספר, כדי שימצאו לו מלמד, שילמד אותו תורה, וכן למצוא לו מורה שילמד אותו אומנות, כי האבא יש עליו מצווה ללמד את הבן שלו אומנות, כדי שהוא יתפרנס, ויהיה נקי כפיים, לא יצטרך חלילה לגנוב. אז אם כן רואים מפה, שלצורך מצווה וכדומה, מותר כן לעשות מכך וממכר במקרים מסוימים, דיבור, דיבור של מכך וממכר. ואם לומדים מהפסוק שאסור לעשות מכך וממכר בשבת, אז איך התירו לצרכים האלה שדיברנו, לעשות מכך וממכר? עונה הגמרא, אותו פסוק שאוסר מכך וממכר לאדם רגיל, מתיר לעשות מכך וממכר לעניינים של מצווה. אמר קרא, ממצוא חפצך ודבר דבר, שמי ממצוא חפצך, אנחנו לומדים שחפציך אסורים, אסור לדבר עניינים של מסע ומתן בשבת, דווקא בחפציך אסורים, אבל חפצי שמיים, לדבר לצורך מצווה, מותרים. דברים של חול בשבת, לא פשוט שמותר לדבר, אבל יש מקרים שמותר מעיקר הדין לדבר דברים של חול. אם אין בזה עניינים של מסע ומתן, אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, חשבונות של מלאך, מה פורש מלאך, כמה כסף נראה לך יעלה לי לעשות מבנה כזה, כמה כסף נראה לך הוא מרוויח, כמה כסף נראה לך הוא שווה, זה דברים שהם לא באמת דברים שיצא מהם איזושהי עסקה אי פעם, סתם מדברים. וכן חשבונות של מה בכך, דברים שהיה בעבר, אל תשאל, כשחיתנתי את הבן שלי לפני 300 שנה, לפני הרבה שנים, כמה עלה לי האולם וכמה עלה לי זה, אין בזה איזשהו משמעות בפועל, הוא לא הולך עכשיו לשלם שום דבר. אז זה מותר לחשבן בשבת. תנא נמי אחי, באמת ככה כתוב בברייתא מפורש, חשבונות שעברו ושעתידין להיות אסור לחשבן, אפילו שהם כבר עברו, תכף נראה למה אסור לחשב אותם. אבל חשבונות של מה לך ושל מה בכך מותר לחשבן בשבת. שואלת הגמרא, ורמין הוא, קושיה מברייתא, חושבין חשבונות שאין צריכין, חשבונות שאין בהם שום צורך משמעותי, משהו לצורך איזשהו דבר שהולכים לעשות, מותר לחשב כאלה חשבונות, ואין מחשבין חשבונות שצריכין בשבת, מה פירוש? כיצד? מבאר את הברייתא. אומר אדם לחברו, כך וכך פועלים מוצאתי על שדה זו, כך וכך דינרים מוצאתי על דירה זו, כי בסדר, זהו, הוצאתי. אין לי בזה עוד איזשהו משהו שאני עוד אמור לשלם על העניין הזה. אז דברים כאלה, זה סתם דברים של מה בכך, מותר לדבר עליהם בשבת. אבל לא יאמר לו, כך וכך הוצאתי, וכך וכך אני עתיד להוציא, כי זה לצורך. רואים מפה שחשבונות על מה שהיה, מותר כן לחשבן. עכשיו, בברייתא הקודמת ראינו שחשבונות על מה שהיה גם אסור, עונה הגמרא, ולתעמיך, אתה יודע מה, בשביל לענות לך, אני רוצה לשאול אותך, מה אתה בכלל סובר? אתה מביא לי ברייתא, אתה מבין את הברייתא שאתה בעצמך הבאת? קשה לך, היא גופה, בברייתא עצמה יש את הקושיה שאתה מקשה עליי מהברייתא הקודמת. גם כאן כתוב, בהתחלה שאסור לחשב חשבונות שעברו, על דברים שכבר היו, ואחר כך הוא כותב שמותר כן לחשב חשבונות על דברים שכבר היו. אלא, התירוץ, אני אתרץ לך עכשיו, אתרץ גם את הברייתא שאתה מקשה עליי, וגם את הברייתא הזאת שאתה הבאת. הדעיקה אגרא דאגירא גבי, מה שאסור לחשב חשבונות על דברים שכבר היו, זה כשהדברים היו אבל התשלום עוד לא שולם, שצריכים עדיין לשלם, אז לכן אסור לדבר על כמה כסף צריך עוד לשלם, כי זה עניינים שיש בהם עניין של מסע ומתן, מכך וממכר. מה מותר? דלקה אגרא דאגירא גבי, שהוא לא צריך כבר לשלם יותר את השכר של הפועלים, כי הוא כבר שילם את זה, ואז מותר לדבר, כי זה לא יצא מזה שום תועלת מהדיבורים האלה. זה דיבורים שהם לא מסע ומתן, סתם דיבורים באלמה, בלי שום תועלת. למדנו במשנה, אין מחשיכים בשבת על התחום, אסור בשבת לצאת הכי רחוק שאפשר לצאת מחוץ לעיר, כדי שמיד בצאת שבת ייצאו לסקור פועלים, להביא פירות מהפרדס. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, מעשה בחסיד אחד, שנפרצה לו פרץ בתוך שדהו, פרצה, והוא ראה את זה בשבת. במחשבה ראשונה עלה לו בראש, צריך לגדור את זה במוצאי שבת. נמלח עליה לגודרה, ונזכר ששבת הוא. למה אני חושב בכלל מחשבות של מסע ומתן בשבת? למרות שזה מותר מעיקר הדין, אבל הוא היה חסיד, הוא הלך לפנים משורת הדין. ונמנע אותו חסיד, ולעולם לא גדרה יותר. אבל הקדוש ברוך הוא רגלי חסידיו ישמור. נעשה לו נס, ועלתה בו בפרצה הזאת צלף, שהוא עץ גדול. יש בו הרבה ענפים, ואוכלים גם את הפירות, גם את הקליפות, וגם את הענפים הרכים שלו. אז, וממנה הייתה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו. היה מזה הרבה פרנסה, כי היה לו יכול לשווק הרבה פירות וכדומה. אמר רב יהודה אמר בשם שמואל, נכון שאסור לאדם לדבר בשבת על דברים שאסור לעשות אותם בשבת. בכל זאת, מותר לאדם לומר לחברו, לקרח פלוני אני הולך למחר. בשבת הוא אומר לו, אני יוצא בשבת, הוא גר בירושלים, אומר לו, אני נוסע מחר לתל אביב, אני הולך מחר לתל אביב. לנוסע אסור להגיד. למה? אפילו שבעצם אסור לו ללכת מירושלים עד תל אביב, זה הרבה יותר מ-2,000 אמה מחוץ לירושלים. שאם יש בורגנין, הרי הולך. אם היה צריפים, היה מותר לו ללכת מירושלים לתל אביב לדוגמה. למה היה מותר לו? מה זה הצריפים? אז ככה, במסכת עירובין נאמר, שמי מגדיר שפה בעצם הסתיים העיר? שזה התחום של העיר. ואם יש בית, בוא נגיד, הסתיים העיר, יש עוד בית אחד קצת אחר כך. אז מה, העיר לא נמשכת עד הבית ההוא? בעצם שם נאמר דבר כזה. אם בתוך 70 אמה, בערך, יש בית, אז מותר ללכת עד אותו בית בשבת. ואם מהבית ההוא יש עוד בית, פחות מ-70 אמה, גם כן אפשר ללכת עד הבית ההוא. אז בעצם, אדם יכול ללכת הרבה יותר מ-2,000 אמה, אם יש לו כל פחות מ-70 אמה, או כל 70 אמה בערך, יש לו איזשהו צריף שגרים שם. וזה בעצם ממשיך את העיר עוד ועוד ועוד. אז אם היה צריף, כל איזה 70 אמה מירושלים לתל אביב, ואנשים היו גרים בצריפים האלה, היה מותר ללכת בשבת, את כל המרחק הזה. אז זה שאי אפשר ללכת, זה בגלל דבר טכני שכרגע אין צריפים. לכן מותר לדבר על זה בשבת. לכן צריך אבל מאוד להיזהר כשמקיימים את ההלכה הזאת, לא להגיד אני נוסע, כי לנסוע אסור, אין שום דרך של היתר לנסוע. אבל ללכת, יש כן. תנן, שואלת הגמרא קושיה מהמשנה שלנו. המשנה אומרת, אין מחשיכין על התחום לזכור פועלים ולהביא פירות, כמו שביארנו. שאדם לא יכול להגיד, בשבת אני הולך הכי רחוק שאני רק יכול לצאת מחוץ לעיר, כדי שמיד בצאת השבת אני אלך לזכור במקום רחוק פועלים או להביא פירות. ביש למה לזכור פועלים, אני מבין למה אסור לו, זה בשבת לא מציע אגר, הוא לא יכול לזכור פועלים בשבת עצמה. דבר שאסור לעשות בשבת, אסור ללכת לחוץ לתחום בשביל להכשיך, בשביל מוצאי שבת לעשות את זה. אלא אם הוא הולך להביא פירות, למה שזה יהיה אסור? למה שזה יהיה מותר? כי הרי שאם יש שם, בין הפרדס לבית היה מחיצות, ואז אם כן הוא היה יכול להביא פירות גם בשבת, אז גם הרי ככה הוא כן היה מביא, אז אם כן, גם כשאין מחיצות, זה סך הכל בעיה טכנית, זה שאין פה מחיצות. אז ללכת לסוף התחום, בשביל מיד מוצאי שבת להביא פירות מהפרדס מחוץ לתחום, בעצם הוא לא עושה פה מעשה שזה ודאי נחשב חילול שבת, כי אילו היה פה מחיצות מהפרדס עד ביתו, היה מותר לו להביא את הפירות מהפרדס. עונה הגמרא, נכון, אתה צודק, שהיה אמור להיות מותר לו להחשיך על התחום, לצורך להביא פירות, עם כל הבעיה שהוא לא יכול להביא פירות בשבת, זה רק בגלל שאין לו שם מחיצה, ואסור לו לטלטל את זה שם בקרמלית וכדומה. אבל פה משכחת לה בפירות המחוברים. הוא רוצה להביא פירות שמחוברים מהפרדס, שזה גם מהמחיצה היה אסור לו להביא את זה בשבת, לכן אסור לו להחשיך לצורך זה בסוף התחום. שואלת הגמרא ותנא רבי הושעיה, אין מחשיכים על התחום בשביל להביא תבן וקש לזנבות של שיבולים. זה הכוונה קש. אז בשלמה קש משכחת לה שהקש הזה הוא במחובר, ואין שום יותר לעשות את זה בשבת, אז אסור גם להחשיך בשביל זה בסוף התחום. אלא תבן, היכי היא משכחת לה? הרי תבן זה תמיד מתבואה תלושה. אז תמיד אמור להיות שיש דרך מסוימת שאפשר להביא את התבן על ידי מחיצות. ורק בגלל שאין מחיצות אי אפשר להביא את התבן בשבת. אז למה שיהיה אסור להחשיך בסוף התחום בשביל אחרי שבת להביא את התבן מחוץ לתחום? הרי להביא את התבן מחוץ לתחום יש אפשרות אם היה מחיצות, זאת אומרת יש פה בעיה טכנית, כי אם היה מחיצות היה אפשר להביא את התבן הזה אפילו בשבת. זה שאי אפשר להביא את זה בשבת, יש פה איזה בעיה טכנית, אז אם כן אמור להיות מותר להחשיך על התחום כדי להביא את זה אחרי שבת. תרצת הגמרא, מדובר פה בטיבנה סריה, שהתבן הוא כבר לא כל כך טוב, והוא הפך להיות מוקצה. ולכן, גם אם היה פה מחיצות, אפשר להביא את זה בשבת עצמה, כי זה מוקצה. אז לכן גם אסור להחשיך בשביל זה בסוף התחום. שואלת הגמרא קושיה ממשנה, תשמע, מחשיכין על התחום, אם עושים את זה כדי לפקח על עסקי קלה, כדי להביא מחוץ לתחום עניינים לשמח קלה, לחתן אותה, ועל עסקי המת כדי לדאוג לכבוד המת, מיד אחרי שבת ללכת מחוץ לתחום כדי להביא דברים לצורך קלה ולצורך כבוד המת. אז אפשר לדייק בדברי המשנה. דווקא לפקח על עסקי קלה ומת, אין, מותר לו ללכת עד סוף התחום, ומיד מוצאי שבת ללכת לדאוג, להביא דברים לצורך הקלה וכדומה. אבל על עסקי אחר, על עסקי רשות, אסור לו אפילו לשבות בסוף התחום, זה לצורך דברים של חול. עכשיו, על איזה דבר אפשר, בן אדם רוצה לעשות, מה שעושים לקלה, אז אתה אומר, זה מותר להכשיר בסוף התחום, אבל למישהו אחר אסור. איזה דבר שעושים לקלה, בן אדם רוצה לעשות בשביל מישהו אחר? אז בישלמה האחר דומי ידי קלה, משכחת לה, מלאכה של רשות, שאי אפשר לעשות אותה בשבת, בדומה למלאכת קלה, למגזלי אסה, שהוא רוצה לגזוז הדסים, שבחתונות בזמנם היו רוקדים לחתן והקלה עם הדסים. אז בשביל ללכת מחוץ לתחום, לגזוז במוצאי שבת הדסים, זה מותר, זה לצורך מצווה, לצורך קלה. למרות שזה תלישה מן המחובר, אבל זה דווקא מפקחים, מחשיכים על התחום, דווקא לפקח על עסקי קלה. אבל לצורך אדם אחר יהיה אסור, כי בעצם זה מלאכה ממש, לקצור הדסים. אלא, איפה יש אופן שבן אדם בא להכשיך בסוף התחום כדי להתעסק בצרכים של מת, ואתה אומר, בשביל זה מותר לך, אבל לצורך אחר אסור. איזה דבר עושים לצורך מת שיש פה ממש מלאכה שאתה אוסר להכשיך על התחום בשביל אדם אחר? כנראה להביא לו ארון ותכריכים מחוץ לתחום. עכשיו, למה שיהיה אסור להביא ארון ותכריכים? כיוון שאין מחיצות, אז זה בעצם לטלטל ברשות הרבים בקרמלית. אבל, הרי זה בעיה טכנית, כי אם היה מחיצות, היה כן אפשר לטלטל. וקטני, דווקא לצורך מת, אין מותר ללכת לסוף התחום בשבת. אבל לצורך אחר, לא. והמי? הרי כל הבעיה שאסור לקחת את החפצים האלה, זה בעיה טכנית, כי אין מחיצות. אז למה שאם יש שם מחיצות מביא, אז גם כשאין מחיצות יהיה מותר להכשיך בסוף התחום. עונה הגמרא, מת נמי משכחת לה, שרק לעסקי המת מתירים, כי הוא רוצה לעשות מלאכה גמורה לצורך המת. מדובר פה למגזלי גלימה, לתקן את התכריכים. לצורך מישהו אחר אסור לתקן בגדים בשבת. אבל אם כל העניין פה היה רק להביא מחוץ לתחום, זה היה מותר. היה מותר להכשיך בסוף התחום כדי להביא את זה מיד, לצאת מיד מוצאי שבת מחוץ לתחום. בעצם אנחנו רואים פה הקבלה בין ללכת לסוף התחום לבין לדבר בדברים של חול. מה השוואה ביניהם? כי שניהם בעצם זה העניין של מכך וממכר, שהתורה אומרת ממצוא חפצך, אל תתעסק עם החפצים שלך. אבל אם יש לך, אם בעצם אתה מדבר פה על דברים ש... זה דברים שאפשר לעשות אותם גם בשבת, כמו למשל... ללכת מירושלים לתל אביב. מותר לך להגיד, אני רוצה ללכת ביום ראשון מירושלים לתל אביב, כי גם בשבת היה אמור להיות מותר לך ללכת, וכל הבעיה שאין בורגנין, אז זה בעיה טכנית. אותו דבר גם לגבי להכשיך בסוף התחום, זה גם כן עניין של מכך וממכר. אז מתי אסור לי להכשיך בסוף התחום? דווקא על מקרים כאלה, שאין לי שום דרך של היתר לעשות את זה בשבת. אבל אם זה דבר שהיה אמור להיות לי אפשר לעשות את זה אפילו בשבת, רק יש פה בעיה טכנית שאין פה מחיצות, מותר אפילו לצורך זה להכשיך על התחום. אומרת הגמרא, למדנו במשנה שאם אדם רוצה לצאת מחוץ לתחום במוצאי שבת בשביל לשמור על השדה, אבל מחשיכים, מותר לו להחשיך בסוף התחום. שואלת הגמרא, רגע, ומה, במוצאי שבת מיד הוא יצא מחוץ לתחום? מי יעשה לו הבדלה? מה, ואף על גב דלא הבדיל? ואמר רבי אלעזר בן אנטיגנוס, משום רבי אליעזר בן יעקב, זה לא אומר שאם רשום בלוח צאת השבת, זה כבר אומר שאפשר כבר לעשות מלאכה. אפילו... כשכבר יצא שבת, אסור לו לאדם שיעשה חפציו קודם שיבדיל. אז איך, מה יעזור לו שהוא ישבות בסוף התחום? הרי הוא צריך לעשות הבדלה. וכי תאמה דהבדיל בתפילה, שהוא אומר, אתה חוננתנו בכונן הדעת, הוא אומר, המבדיל בין קודש לחול, וזה ההבדלה שלו. ואמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, שזה לא מספיק. המבדיל בתפילה צריך גם שיבדיל על הכוס של יין, כדי שיהיה מותר לו לעשות מלאכה. וכי תאמה דהבדיל על הכוס, מאיפה יש לו פה כוס בסוף התחום? כוס בשדה מאיקה, כוס של יין. עונה הגמרא, כן, למה לא? תרגמה רב נתן ברמי, כמי דרעבה, בין הגיטות שאנו, מדובר פה על התקופה שדורכים את הענבים בגת, שאז מצוי הרבה יין גם בשדה. והוא יכול להבדיל על היין. זה תירוץ אחד. תירוץ אחר, יותר מציאותי. אמר לרבי אבא לרב אשי, במערב האמרין הנאחי, בארץ ישראל אמרו, היו אומרים במוצאי שבת, מי שרצה לעשות מלאכה ולא היה לו כרגע יין, היה אומר, המבדיל בין קודש לחול. ואז עבדינן צורכין, היינו יכולים לעשות מלאכה. ואחר כך היינו עושים הבדלה גם על הכוס. ואם כן, עצם זה שאדם אומר, אחרי צאת השבת, המבדיל בין קודש לחול, כבר מותר לו לעשות מלאכה. אז אם כן, הבן אדם שעומד מחוץ, בסוף התחום, יאמר, המבדיל בין קודש לחול, ויצא לדרך. אמר רב אשי, כאבינן ברב כהנה, כשהייתי בביתו של רב כהנה, ככה באמת היו עושים. אבל אמר המבדיל בין קודש לחול, ומסלטינן סילטי, ואחרי זה היינו אפילו חוטפים עצים, אפילו שלא הבדילו עדיין על הכוס. עכשיו, אלה שמתפללים תפילת ערבית, מוצאי שבת, אומרים מתחו ננתנו, אז מזכירים שמה המבדיל בין קודש לחול. אבל אלה שלא התפללו תפילת ערבית, כמו נשים וכדומה, ילדים, הם אומרים במוצאי שבת, המבדיל בין קודש לחול, ומותר לעשות מלאכה. אבל כותב המשנה ברורה, וככה מקובל בכל תפוצות ישראל, שכל מה שמתיר המבדיל בין קודש לחול זה עשיית מלאכה. אבל בשביל אכילה ושתייה צריך לעשות גם הבדלה על הכוס. ועד כאן דף קופנון.